השיעור באדיבות אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.
ערב טוב לכולם. אנחנו ממשיכים בפרק למד, כשאנחנו בעצם באמצע להסביר, כשאדמו"ר הזקן מסביר איך יהודי יכול לקיים מאמר רבותינו זיכרונם לברכה, והווה שפל, שפל בפני כל האדם, עם כל הביאורים שאמרנו שבוע שעבר בנידון, למה כתוב האדם בה וכדומה. אז אמרנו בהתחלה שכשאדם רואה את הזולת שהוא עושה עבירות, א' כל הוא לא יכול לשפוט אותו, הוא לא יכול לדון אותו, כי רוב הסיכויים שאתה לא מתמודד עם אותם אתגרים ואותם התמודדויות שהוא מתמודד. כן, למשל, אם אתה תראה שזה אחד שכל הזמן הגורל שלו זה להיות מעורב בה, הוא עובד כל יום, הוא נמצא ברחוב, ובנוסף לזה יכול להיות שיש לו יצרה יוצאת דופן. יש אחד שיש לו יצרה שהוא חם כמו תנור, אבל יש אחד שיש לו יצרה שהוא חם כמו תנור של אופה. זה עוד יותר חם. אז אתה יכול להיות שהגורל שלך זה לא בדיוק להסתובב ברחובות כל היום. וגם אם כן, יכול להיות שלך אין יצרה בוער כאופה כמו לא יש. אז עד שלא הגעת למקום שלו, אל תדון אותו. זה, הסברנו את זה בהרחבה שבוע שעבר, אבל אמרנו, זה איך אני מסתכל עליו. אבל מה הוא צריך להרגיש, אותו אחד? הוא צריך להרגיש שהעובדה שיש לו יצרה מאוד מאוד חזק, והעובדה שהוא גר או שהוא עובד במקום, הוא מסתובב כל היום במקומות כאלו, שהוא פוגע, כן, הוא מתמודד עם כדברים שהם מפתים, זה לא צריך לתת לו שום לגיטימציה והתנצלות מדוע הוא עושה עבירות. הוא צריך לדעת שאם הוא, כאילו אני, איך אני שופט אותו זה העניין שלי, אבל מה הוא צריך להרגיש? שהוא לא יכול להגיד, נו, אני לא אשם בעבירות שאני עושה. למה? גם הגורל שלי זה להסתובב כל היום ברחוב. וגם יש לי יצרה חם כמו תנור של אופה, אז מה אתה רוצה? אני לא אכתעה. אז כאילו הוא נותן לגיטימציה לעבירות שלו. הוא מוצא לזה המטלות והתנצלויות. אז זה ודאי שאסור. כי אם היה לו פחד אלוקים ופחד השם, והיות שאדם נוצר בטבע תולדתו ויצירתו, שהמוח שליט על הלב, הוא היה אמור להתאפק. היה אמור להתאפק. אלא מה? כדי להתאפק, הוא צריך מאוד 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 להתאמץ. אמרנו שיהודי, שיש לו כזה ניסיונות כאלו, כן, והוא צריך להתגבר על הניסיונות שלו, אזי זה דבר מאוד קשה. ובכן אדמו"ר הזקן אמר שבוע שעבר למדנו, זה ממש כמו ניסיון, כן? אדם שיש לו יצרה מאוד מאוד חזק, לשמור על העיניים שלו ולהתאפק מלעשות עבירות, בשבילו זה ממש מאוד מאוד קשה. הוא צריך המון המון להקריב. אם הוא רוצה באמת להתגבר, הוא צריך המון 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 להתאמץ. הוא צריך לנהל קרב ומלחמה מאוד קשה. הוא חייב לעשות את זה. אבל אנחנו צריכים לדעת שזה מאוד קשה לו. ואז האדמו"ר הזקן שואל, ובכן, כשאתה מסתכל על הזולת, שהוא אפילו חוטא, אתה יודע הרי כמה הוא צריך להילחם כדי לא לחטוא. תשאל את עצמך, מתי פעם האחרונה אתה חושב שאתה בעצמך השקעת כל כך הרבה מאמץ, כל כך הרבה הגיעה כדי לעבוד את השם? הרי למי האדמו"ר הזקן מדבר? לבינוני, שלא עושה עבירות ומקיים את כל המצוות. והוא אומר לבינוני, תשמע, נכון, אתה לא עושה עבירות כמו שהוא עושה, ואתה גם עושה, מקיים את כל המצוות שהקדוש ברוך הוא תובע מאיתנו לקיים, אתה מקיים אותם. אבל אם אתה לפעמים תבדוק את עצמך, אתה תראה שכדי שזה יקרה, אתה לא משקיע שום מאמץ. או אם אתה כן משקיע מאמץ, זה לא דומה וזה לא בערך למאמץ שהוא משקיע. אז נתנו דוגמה פשוטה. אדם שהוא מנהל אורח חיים פחות או יותר דתי, לכאורה, כשהוא קם בבוקר, אז לכל אחד תמיד קשה. אבל הוא... אין לך כל יום מלחמה עצומה בקרבך, האם להניח תפילין, לא להניח תפילין. זה לא שכל בוקר אתה קם, עם יצר מאוד מאוד חזק לא להניח תפילין, ואתה צריך להילחם עם עצמך, ממש להילחם בכל הכוח, כדי בסוף להכניע את היצר הרע ולהניח תפילין. נכון? לי זה לא קרה לאחרונה. למרות שיש בקרים שאתה קם ככה עייף, וחסר לך התלהבות, חסר לך רגש, אבל אתה לא מעלה על דעתך לא להניח תפילין, ברור שאתה ניח, ואתה לא גם צריך להילחם כל כך חזק כדי להניח תפילין. אבל יש יהודי שהוא, כשאתה אומר לו למשל ברחוב להניח תפילין, הוא משהו אחר, הוא כל יום יש לו מלחמה עצומה. אז כשאתה תתבונן, שאומנם אתה עושה יותר מצוות ממנו, וברור שאתה עושה הרבה פחות עבירות, כי אתה בינוני, אתה לא עושה. והוא חוטא עוד. אז איך אתה תרגיש שפל רוח כלפיו? כי אתה יודע שהוא נלחם, ואתה לא נלחם. אז אדמור הזקן למשל שבוע שעבר אמר, תבדוק את עצמך. מתי פעם אחרונה אתה יכול להעיד על עצמך שהתפללת ביגיעת נפש ויגיעת בשר עד מיצוי הנפש? לא. אז זאת אומרת, נכון שאתה מתפלל, אבל אתה לא משקיע הרבה מאמצים בשביל זה.
זה נקרא עבודה שבלב.
נכון? אז ממילא, אז תתבונן היהודי השני, כמה הוא נלחם, כמה הוא צריך להילחם עם היצרה שלו. אז איפה אתה נלחם? אחרי זה אמרנו, וכן בעניין ברכת המזון. תבדוק את עצמך שאתה אומר ברכת המזון. באיזה אופן אתה אומר את זה? איך שהרבי הקודם אמר פעם, שלפעמים יהודי אומר ברכה, הוא אומר את הברכה באופן כזה, שהוא לא שומע את הברכה, והברכה לא שומעת אותו. הרבי הקודם מספר לחסידים, אנשים תמימים ופשוטים, שלפני שהם מברכים ברכה, היו נוטלים ידיים. היה יהודי שקראו לרבי דוד צבי חן. וכל החיים שלו ראו שהיה לו מנהג, שכל פעם שהוא אכל משהו, שתה משהו, לפני שהוא היה מברך, היה שם את היד על המצח, מתבונן כמה שניות, ואז אומר את הברכה. שאלו אותו פעם מה זה. אז הוא אמר שהוא היה בר מצווה, הוא נכנס, אני חושב, או לרבי מרש, או לצמח צדק, לאחד משניהם, ליחידות, להגיע לבר מצווה. והרבי אמר לו, רב דוד, עכשיו אתה גיל במצווה, עכשיו אתה מפסיק להיות ילד. וכשאתה מברך, דע לפני מי אתה מברך. והוא לקח את היחידות הזו לכל ימי חייו, שכל פעם שהוא עושה ברכה, לפני שהוא היה מברך, היה שם את היד על המצח, מתבונן לשנייה, לפני מי הוא הולך לברך, וככה היא אומרת הברכה. אז אדמור הזקן שואל, אומר פה, שאל את עצמך, מתי הפעם האחרונה אתה יכול להעיד על עצמך שאמרת ברכת המזון בכוונה, מילה במילה, חשבת על מה שאתה מדבר? לא. אתה עושה ברכת המזון כל יום, אבל איך אתה עושה את זה? אתה לא נלחם, אתה לא מתאמץ, כלום. אז אתה חושב שאתה יותר טוב מהשני? לא. כי זה שאתה עושה מצוות ואתה לא עושה עבירות, זה בגלל אולי שאין לך יצרה שבוער כמו אש, תנור של אופה. אתה גם, אתה לא, אולי לא נמצא באותן נסיבות שהוא נמצא. ואתה תבדוק את עצמך, אם אתה תבדוק את עצמך לעומק, אתה תראה שכל המצוות עשה שאתה עושה, אתה לא צריך להתאמץ בשביל זה. אבל השני, את הקצת שהוא כן עושה, הוא מאוד מאוד מתאמץ. מאוד מתאמץ. ממשיך אדמור הזקן ואומר, וכל ברכות הנהנים, כל הברכות שהכל נהיה בדברו, בורא פרי העץ, בורא מיני מזונות, שאדם שם לב, כן, איך הוא אומר את זה? אתה צמא, אתה ניגש למקרר, מוציא בקבוק מים, בלבלבל. אתה אפילו לא חושב על מה אתה מדבר. והמצוות בכוונה, ואין צריך לומר כוונת המצוות לשמן. מישהו יכול פה להעיד על עצמו שהוא עושה מצוות לשם שמיים, כל הלב. וכן בעניין עסק לימוד התורה, ללמוד הרבה יותר מחפצו ורצונו. אתה תגיד, איך אני יכול להיות שפל רוח בפני כל האדם הזה? אני לומד תורה. אז אדמור הזקן שואל אותך שאלה. הוא אומר, אתה יכול להעיד על עצמך שאתה לומד הרבה יותר מהרצון שלך? אתה לומד, אוקיי, בבוקר אתה בא לבית כנסת, לומד קצת חסידות, חצי שעה, נגיד בלילה אתה הולך לעוד שיעור, אתה לומד קצת לעצמך בבית, בסדר, אבל זה לא שאתה ישבת ככה שעות ארוכות, שכבר אתה נשבר מללמוד ובא לך לקום וללכת, ואתה יושב ככה על הכיסא ומתאמץ עוד חצי שעה ועוד חצי שעה, ואתה מרגיש איך אתה מזיע ואיך קשה לך, ואתה ממשיך ללמוד, אתה ממשיך ללמוד הרבה יותר מהרגילות שלך. מישהו מאיתנו יכול להעיד שהוא עשה את זה לאחרונה? שהוא ישב פשוט על הכיסא וקרא את עצמו, למד בלי לעצור. למרות שהוא מת עכשיו לעצור, תודה, לעצור ולקום. ומאותה מהרגילות שלו. על ידי מלחמה עצומה עם גופו, כי הלומד מעט יותר מטיבו, הרי זה מלחמה קטנה. אם אתה רק לומד, באת ללמוד חצי שעה ואתה למדת 35 דקות, נו, אבל הוא פה מדבר, לא, באת ללמוד חצי שעה ואתה לומד שעתיים. ואתה מתעמק ואתה מתאמץ ואתה מנסה להבין. אז אם מישהו לא יכול להעיד על עצמו שהוא עשה את זה, זאת אומרת, הוא יכול להגיע למסקנה שהוא בכלל לא נלחם עם היצר הרע שלו. הוא לא נלחם. נכון, הוא עושה מצוות, אבל בלי מאמץ. בלי מאמץ. היה פעם, אמרתי לכם, יהודי שהגיע לצמח צדק והתלונן שאין לו חשק ללמוד. אז האדמור הזקן אמר לו, פייטה, פייטה ברוסית זה שוטה. אמר לו, שוטה. מה אני אעשה אני שלי יש כן חשק ללמוד? מה בעצם אדמו"ר הצמח צדק אמר לו? הוא אומר, תדע לך, מבחינה מסוימת אני מקנא בך. למה? כי אני שאני רוצה ללמוד, אני לא מתאמץ. אתה שאין לך חשק ללמוד ואתה לומד, אתה מתאמץ. כאילו אני מקנא בך. כי לכל הפחות שאתה לומד, אתה מקריב משהו. כן, אתה מקריב משהו, אתה נותן משהו. אז אמרנו, ואם אדם ירגיש בכל הדברים הללו שהוא לא באמת נלחם, אז הוא צריך לדעת שלמרות שהוא קצת מתאמץ, אבל המלחמה הקטנה שהוא משקיע, אין לה ערך ודמיון עם מלחמת היצר הבוער כאש. דמקרה רשע גמור אם אינו מנצח יצרו, להיות נכנע ונשבר מפני השם. זה נכון. היהודי הזה שליבו בוער כתנור של אופה, הוא צריך להתגבר. הוא צריך להתגבר. אבל מה? הוא כדי להתגבר הוא צריך המון המון להילחם. אז אתה צריך להתבונן האם אתה נלחם באותה מידה שהוא נלחם. על מנת להתגבר. והרבה פעמים אתה תגיע למסקנה שהוא מתאמץ הרבה יותר ממך. אז אמנם הוא עושה קצת ממך, הרבה פחות ממך, אבל תגיע למסקנה שכדי לעשות את הקצת הזה שהוא עושה, כמה הוא צריך להשקיע, כמה הוא צריך להקריב, כמה הוא צריך לוותר. כמה עוד צריך לוותר? אתם יודעים, פעם שמעתי סיפור השליח של הרבי באנברפן. קוראים לו הרב שבתאי סלובטיצקי. אז הוא אומר שבאנברפן יש שבת שנקראת שבת הגדול. מה זה? זה לא לפני פסח. זה השבת לפני הראשון לינואר. למה? כי אז כולם באים באותו שבת, באים לקנות תכשיטים. תעלומים, תכשיטים, לחג, לחבר, לאישה, כולם. זה השבת שכולם עושים הרבה הרבה כסף. היה יהודי שהתחיל להתקרב לבית חב"ד, והרב שכנע אותו לשמור שבת. לשמור שבת. והגיע שבת הגדול, סגר. סגרת על החנות. מה היה? שבת אחרי התפילה הוא סגר, אבל סוף סוף הוא קצת אכל את הלב. כולם עכשיו עושים כסף, ואני נמצא פה מתפלל. אז הוא החליט לפתוח, הוא לא יפתח, אבל הוא ילך לראות מה קורה שם. הוא מגיע לרחוב, הוא רואה הרחוב מפוצץ אנשים, כולם נכנסים, קונים, הוא רואה שהחברים שלו בחנויות סופרים את השטרות, והוא רק עובר עם הכיפה על הראש ככה. יוצא אחד החברים, אחד כאילו חנות, הוא אומר, תגיד, למה אתה סגור? הוא אומר, אתה לא שמעת, אני שומר שבת. תגיד, אתה היית משוגע. שבת כזאת אתה סוגר. תגיד לי, ואם הקדוש ברוך הוא, אתה שומר לו 52 שבתות. אחד לעצמך, לשבת הגדול, זה... שבת הגדול. הוא הרגיש שהוא מתפוצץ, הוא כמעט רוצה כבר ללכת, לרוץ הבית, להביא את המפתחות ולפתוח. היצרה שלו בער כמו אש. ממש הוא הרגיש שריפה בפנים שהוא חייב לפתוח. והוא הרגיש שעוד מעט הוא לא עומד בפיתוי, הוא רץ הביתה. הוא אמר לאשתו, אל תשאלי שאלות. הוא עשה מיד קידוש, הוציא בקבוק וויסקי מהארון, שתה 3 כוסות במכה, נפל, התעורר מוצאי שבת. מרוב שהוא פחד ללכת לפתוח, הוא אמר, אני אשתה 3 כוסות, אני אפול, ככה לא פתרתי. מוצאי שבת, הוא מתקשר לשליח, והוא אומר לו שהוא מתנצל שהוא לא הגיע למנחה ערבית. הוא אומר לו, למה? אז הוא סיפר לו מה היה. השליח, כשהוא ניתק, הוא סיפר אחר כך, אני חשבתי לעצמי, מי עשה באמת יותר נחת לקדוש ברוך היום? אני ישבתי עם הילדים שלי, עם הפיש שלי, הדגים, ושרנו זמירות שבת, וקראנו את הדף קשר, ונהננו, ושרנו. אני נהניתי לעשות שבת. אבל לא הקרבתי שום דבר. כמה היהודי הזה הקריב באותו יום כדי לא לפתח את החנות? אז מי יותר יקר אצל השם? אני כלום לידו. כלום. כן, נכון. נכון, הוא בקש ממנו תיקון שהוא פספס תפילת מנחה. אבל אז הוא הרגיש כל כך, רב שבתא הרגיש כל כך שפל כלפיו. הוא אומר, תראה היהודי הזה, כמה נגע לו, כמה הוא נלחם. אבל אני נלחם, אני כיף לי שבת. הולך לבל המקווה, הולך לבית נסת, אחרי קצת לחיים, מתוועדים, קצת ניגון. אני לא מכיר, אני נהנה מזה. לא מכחיף שום דבר. נכון? ומה לבחינת סומרה, ומה לבחינת עשה טוב? זאת אומרת ככה, למרות שהוא נלחם כדי לא לעשות עבירות, זה הרבה יותר חמור, כי אתה בסך הכל לא נלחם לא לעשות מצוות. אבל אצל השם זה לא משנה. זה לא משנה אם אתה נלחם לא לעבור עבירות, או אתה נלחם לעשות מצוות. הקדוש ברוך הוא רוצה, זה לא משנה עשה טוב או סומרה. השם רוצה לראות אותך מתאמץ. אז הוא מתאמץ ואתה לא. ומצד המעלה הזו שיש לו שהוא מתאמץ, ואתה לא מתאמץ, אז אתה הרבה יותר שווה ממנו. עכשיו היום חזרתי הייתי אצל אדמו"ר הזקן אתמול. אז אחד החבר'ה שהשתתפו במסע, בטיסה עכשיו הוא ישב לידי והוא מספר לי שהוא התקשר לבת שלו אתמול בערב, שכבר היינו במקום אחר. אז הבת שלו, הוא חסיד חב"ד, אבל בעצם הוא בא מחסידות אחרת, אני לא אגיד את ה... כן, יש פה מצלמה. אבל יהודי שעוד מתקרב ללובביץ' ובזה הוא חב"דניק, אז הוא אומר שהבת שלו שאלה אותו, אבא, האם אתמול אתה שמת את הפן שלי על הציון של האדמו"ר הזה, כן? אז הוא אומר לה, כן, איך את יודעת? אז היא ילדה בתשע, 10. אז היא אומרת לו, כי מה שביקשתי התקיים. אז הוא היה מאוד צנוע, הוא לא רצה לשאול אותה מה היא ביקשה. אז לפני שהם נתקו, היא שואלת אותו, אבא, אתה לא רוצה לשמוע מה אני ביקשתי? אולי קצת יותר מבוגרת, לא משנה. אז הוא אומר, אם את רוצה, תגידי לי. היא אומרת, התחננתי לפני האדמו"ר הזקן שייתן לי ברכה, כי כל בוקר כשאני קמה, אין לי חשק להתפלל. ואני צריך כל הזמן להילחם, כל בוקר מחדש לצאת מהמיטה להתפלל. אני ביקש ממנו ישועה, שיעזור לי שבבוקר אני אקום בשמחה, ואני ארצה להתפלל בחשק. והיום בבוקר אבא שקמתי, הלב שיהיה היה כולו שמח להתפלל. אז אני הרגשתי שמה שביקשתי מהדמור הזקן, כן, הוא אומר שהוא הוא התמוגג. ילדה קטנה כואב לה, למה אין לי לב להתפלל? למה? היא נלחמת עם עצמה, היא מתחננת לפני הרבי שהרבי יעזור לה להתפלל. זה נוגע לה, היא מתאמצת. היא מקריבה משהו. וככה אנחנו צריכים להילחם. ואם אדם לא נלחם ככה, צריך לדעת שבעצם השני שנלחם, למרות שלכאורה הוא נראה פחות ממנו בקיום המצוות שלו, אבל הוא הרבה יותר שווה ממך. הרבה יותר שווה ממך. היה חסיד של הרב מרש, קראו לו אליהו. אליהו. היה לו שם משפחה שאני לא קשה לי להגיד אותו. אליהו אבלר, משהו. ואומרים שהוא היה יפה תואר. היה אדם גדול, יפה. כנראה היה בחור יפה. והוא היה איש עסקים. ופעם הרב מרש אמר לו, אליהו, תדע לך, אני מקנה בך. אז יש ביום יום מה שכותב לגבי חסידס, אבל במקום אחר כתוב גם, בנוסף לזה שהרב מרש אמר לו, אני יודע שאתה מסתובב במקומות, ואתה פוגש אנשי עסקים. כאילו, בנים, בנות, ואני יודע באיזה ניסיונות אתה עומד. ואני יודע כמה אתה שומר על עצמך. תדע לך, אני מקנה בך. רבי ידע שהיהודי הזה הולך ברחוב, ויכול תוך שנייה, והוא מתאמץ. מתאמץ. אספר לכם עוד סיפור קטן, ששמעתי מבחור. יש ישיבה בקירת גת. יש שם משפיע. קוראים לו הרב אלפרוביץ' ובחור אחד סיפר לי שהיה התוועדות בשבת, בצהריים ההתוועדות התחילה בשלוש, ארבע ומה היה? היה בחור שבדרך כלל תמיד היה קם בזמן הולך למקווה בזמן, מגיע לבית מדרש בזמן, לומד חסידות, מתפלל בחור בסדר היה שבת אחת, לא יודע למה הבחור שמספר לי אומר הוא לא יודע הוא קם מאוד מאוחר. הוא פתח את העיניים ב-12:30, שכבר התפילה הסתיימה הכל. עכשיו, מה היה בלב של אותו בחור? הבחור לא ידע, אבל לפי המשך הסיפור הוא ידע. כשהבחור קם ב-12:30, הוא הרגיש מאוד מאוד לא נעים. עכשיו, כשאתה קם ב-12, מה אתה אומר לעצמך? כבר פספסתי הכל. אז מה יצא אומר לך? אם כבר פספסת את הכל, תעשה תפילה בחמש דקות, ותגמור עם הסיפור. והבחור, היה לו דילמה בפנים. אם כבר אני הפסדתי את הכל, אז הפסדתי את הכל. הוא אומר לו, עוד קמתי ב-12:30, וגם בנוסף לזה אני לא יהיה כמו שצריך. הבחור הזה התאמץ מאוד, הלך למקווה, ישב ולמד חסידות, והתפלל כמו שצריך, והיה לו מאוד קשה. כשישב בהתוועדות, המשפיע פנה אליו, קרא בשמו, ואמר לו, תדע לך, שהגעת לזל, המשפיע היה שם, ישב והתפלל, המשפיע. אז המשפיע אומר לו, אני הסתכלתי עליך, וראיתי לפי הקווי פנים שלך, ההתלבטויות הקשות שהיו לך, וכמה היה קשה לך להחליט מה לעשות, ואני ראיתי מה החלטת לך. ותדע לך, החלטת טוב. זו הנקודה. ואפילו בבחינת סור מרע. עכשיו הוא אומר לבנוני, עד עכשיו אני אמרתי לך שאתה לא מתאמץ בעשה טוב. הבעל שם טוב מעביר קצת הילוך, והוא אומר לבנוני, האמת, גם בבחינת סור מרע, נכון, אתה לא עושה עבירות, אתה בנוני, אבל מה? יכול כל איש משכיל למצוא בנפשו שאין עושר מהרע לגמרי. אם אתה תתבונן, אתה תראה שאתה לא בדיוק נקי, 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 נקי. נכון, אתה לא רשע, אתה לא עושה עבירות שיצדיקו שאתה תיקרא רשע. אבל אם אתה תבדוק את עצמך, אתה תראה שבמקום שצריך למלחמה עצומה, כערך הנעל ואפילו פחות מערך הנעל, למשל, להפסיק באמצע שיחה נאה או סיפור בגנות חברו. אתה באמצע עכשיו לשבת ולפטפט על, על כל מיני שטויות, או על, על השיחה של בית כנסת, איך פלוני מתנהג ואיך פלוני מתנהג, ואתה נהנה מזה, שב, ופתאום לעצור. סתום את הפה, סקפיה. בא לך להמשיך לדבר על מישהו ואתה מתאפק. מאוד קשה להתאפק. האדם יכול להעיד לעצמו, האם מישהו יכול להעיד על עצמו שכמה פעמים במשך השבוע הזה פתאום היה בא לו להגיד משהו על מישהו והוא התאפק? והוא סתם את הפה? ואדם צריך לבדוק את עצמו, אם אתה רואה שאתה לא מתאמץ תמיד, לא תמיד אתה חוסם את הפה שלך. אז פה הוא מביא סיפור, למשל סיפור בגנות חברו, ואפילו בגנאי קטן וקל מאוד, אף שהוא מת, ואפילו כדי לנקות את עצמו, למשל יגידו על מישהו, למישהו, עשית כך וכך, אז הוא יגיד, זה לא אני, זה הוא. גם פה היית צריך להתגבר, ולא להגיד את זה. מאיפה הוא מביא? כנידה מעד הרבי שמעון לאביו, רבינו הקודש, לאו אנא כתיבה, היה שם איזה ספר תירה, שהיה איזשהו תלונה, איך הוא נכתב, אז הוא אמר, זה לא אני כתבתי את זה, זה יהודה חייתה, כתב את זה. אמר לו, אבא שלו, תפסיק עם לשון הרע. והוא לא אמר את זה על מנת להגיד לשון הרע, הוא אמר את זה כדי להוריד את כל החששות שלא חשבו שהוא עשה את זה. אז אחורה הוא לא התכוון להגיד לשון הרע, הוא התכוון שלא ישימו אותו, שלא יגידו עליו על ידת שווא. אז מה עשה? אומר לו אבא שלו, תדע לך, למרות שאתה חושב שאין בזה לשון הרע, יש בזה לשון הרע. והיית צריך לשתוק ולא להגיד את זה. למה אמור כן הביא את זה? הוא אומר, תבדוק את עצמך. כמה פעמים אתה רוצה להגיד משהו בפה, ובמקום לרסן את עצמך ולהימנע, שזה קשה, אתה כן אומר. זאת אומרת שלא רק שאתה לא מתאמץ בעשה טוב, אם אתה תתבונן, אתה תראה שגם לפעמים בסומרה אתה לא מתאפס. אתה לא משקיע טיפה מאמץ. להתאפק. הוא ממשיך ואומר, וכי גוונה כמה מילי דשכיחי טובה. אם אתה תתבונן, אתה תראה הרבה דברים שאתה לא מתאפק. אתה לא מתאמץ על מנת לרסן את עצמך. ובפרט בעניין לקדש עצמו במותר לו, שהוא מדורייסה. כמו שכתוב, קדושים תהיו והתקדשתם. וגם אם תלך לשיטה שזה דברי ספרים, חמורים דברי ספרים מדברי תורה. אז בואו נעשה קצת סיפור. אנחנו יודעים שאדמו"ר הזקן מביא בתניה, עוד פרק ז' או פרק ח', בשם ספר החינוך, שקדש עצמך במותר לך זה מצוות עשה דאורייתא. זאת אומרת, יש ציווי מהשם, שכשאדם עושה דברים שהם מותרים לחלוטין, גם שם הוא צריך להכניס בזה קדושה. אז אדמו"ר הזקן פה שואל לך שאלה. תתבונן בעצמך, האם אתה מאוד מאוד מתאמץ כדי שכל המעשיך יהיו לשם שמיים? האם כל פעם שאתה שותה אתה חושב על הקדוש ברוך הוא? האם כל פעם שאתה אוכל, שאתה עושה מעשה חולין, האם גם את אותם חולין אתה עושה אותם על תרת הקודש? שזה מזאת עשה מן הרע מן התורה. ואם תלך על שיטה שזה לא מן התורה, זה מדברי הרבנן, אז מה? חמורים דברי ספר מדברי תורה. אתם זוכרים מה הפירוש חמורים דברי סופרים מדברי תורה? זה למדנו בפרק ח'. נו, אז אם לא כולם זוכרים, נגיד את זה. אדמו"ר הזקן בפרק ח' אומר, אם אדם אכל מאכל לא כשר, אבל בלי לדעת, הוא הלך קנה אוכל עם הכשר טוב, והאוכל היה תקלה, לא היה כשר. עכשיו אף אחד פה, אין פה נוכל, כן? היה תקלה, זה כאן. היה בעיה בקשרות, יצא שם דחיפה, אף אחד לא שם לב. אז הוא קנה מבחינתו אוכל כשר, וגם מי שמכר לו, מבחינתו מאכל לא אוכל קשה. אז הוא אכל מאכל לא קשה, אבל באמת בלי שום כוונה ובלי שום ידיעה. ממש בטעות. עכשיו, היות שיהודי דתי, הוא בירך, לא רק שהוא בירך, הוא אמר, אני אוכל עכשיו את האוכל הזה לקבל כוח, ועם הכוח שאני מקבל, אני אעלה את זה, אני אלך ללמוד תורה ולהתפלל. אז השאלה היא, האם הוא מעלה את זה לקדושה? אומר אדמור כן לא. למה? כי זה דבר שהוא אסור. הוא קשור לשלוש טיפות הטמאות, ובכן אתה לא... זה אסור, כמו בית סוער, הניצוץ אלוקי שיש בה. דבר הזה שהוא אסור. אין לך כוח ללות אותו לשלוש לקדושה, ובכן הוא נשאר שם. ממשיך אדמור כן ואומר, וזה לא משנה אם אכלת איסור שהתורה אוסרת, או אם זה איסור דרבנן. ואז הוא מוסיף, כי חמורים דברי סופרים מדברי תורה. והרבי שואל בשיחה, לכאורה, מה הכוונה של אדמור הזקן? להגיד לך ככה, לא משנה אם אכלת דבר שהתורה אוסרת אותו, או רבנן אוסרים אותו, זה לא עולה לקדושה. זהו. אז אדמור הזקן יכל לומר, פשוט, שאכלת איסור, ולא משנה אם זה איסור דורייס או מדרבנן. למה אדמור הזקן היה צריך להוסיף שחמור עם דברי ספרי מדברי תורה? מה הוא רוצה להגיד בזה? אז אדמור הזקן בזה רוצה להכריע בעניין גדול מאוד. יש חקירה באחרונים, בחכמי הקבלה, הקדוש ברוך הוא אחרי מתן תורה חילק את העולם שלו לשלושה תחומים. תחום הקדושה, שלוש קליפות הטמאות וקליפת נוגה. עכשיו, ברגע שהתורה אמרה על דבר שהוא אסור, היא הכניסה אותו בתחום של שלוש טיפות הטמאות. אם התורה אומרת על דבר שהוא מותר, היא הכניסה אותו לתחום של הקדושה, של הקליפת נוגה, סליחה. אוקיי? עכשיו, יש שאלה מאוד גדולה. דבר שהתורה אמרה עליו שהוא מותר, אז מבחינת התורה הוא שייך לקליפת נוגה. באים חכמים אוסרים אותו. האם בזה שחכמים באים לאסור אותו, זה אומר שהם מעבירים אותו לשלוש טיפות הטמאות? זאת אומרת, האם כשחכמים באים ואומרים על דבר מסוים שהוא אסור, האם זה איסור גברה, אבל החפצה נשאר עדיין קליפת נוגה, או שזה הופך להיות איסור חפצה? אז אדמור הזקן מכריע כשיטה החמורה, שברגע שחכמים פוסקים על דבר שהוא אסור, למרות שהתורה התירה אותו, הם משנים לו את המעמד שלו, ומעבירים אותו לשלוש טיפות הטמאות. והוא אומר, איפה זה מרומז? חמור עם דברי ספרים. מה זה ספרים? כן. למה? שימו לב למה. הרב אומר פשוט, למה קוראים לזה דברי סופרים? ודאי ביטוי את דברי סופרים. חכמים. דברי חכמים, למה דברי סופרים? אז הוא אומר פשוט, יש את הסופר ויש את הספר. הסופר זה הקדוש ברוך הוא, הספר זה התורה. הסופר שהשם, הוא קבע בספר שהדבר הזה שייך לקליפת נוגה. למה קוראים לחכמים דברי סופרים? כי יש להם כוח כמו הסופר. הם כמו הקדוש ברוך הוא. חמורים דברי סופרים, למרות שהסופר הראשון, הקדוש ברוך הוא, קבע שזה שייך לקליפת נוגה, הם דברי סופרים, יש להם כוח ללכת לסופר ולהגיד לו, תשנה את הסטטוס. וכן קוראים להם דברי סופרים, לומר שיש להם כוח כמו הספר, כמו שהספר שזה השם קבע, שזה שייך לתחום הקליפס נגה, הם גם ספרים, והם יש להם שליטה על הספר, והם משנים את הסטטוס של הדבר, והופכים אותו לשלוש קליפות הטמאות. ובכן זה חמורים דברי ספרים ודברי תורה, כי מצד דברי תורה זה קליפת נוגה, ומצד דברי ספרים זה נהיה החמרה שהמצב שלו יידרדר, שהוא נהיה שלוש קליפות הטמאות. אז גם אם תבוא ותגיד לי שקדש עצמך במותר לך, זה לא מן התירה, זה מדרבנן, אז מה, מדרבנן זה פחות חשוב, זה יותר חמור. כן? זה יותר חמור. על אדם, היות שלא משנה מי, התורה או רבנן, באו ואמרו שאדם חייב לקדש את עצמו במותר לו. אז אתה צריך להתבונן בעצמך, האם כל סעודה, כל דבר שאתה עושה, שהוא שייך לחול, האם אתה מתאמץ לקדש את עצמך בעניין? לעשות את זה בצורה קדושה, בצורה עדינה? לא. אז למה אתה חושב שאתה יותר טוב מהשני שחוטא? אתה יודע כמה הוא צריך להילחם כדי לא לחטוא? אתה יודע איזה יצר הרע יש לו? אתה יודע כמה בוער בו? הוא מתאמץ. אתה לא מתאמץ כלום. כן, כי הוא מתאמץ, למרות שהמצב לכאורה שלו הרבה פחות טוב משלך, אבל הוא צריך המון, הוא משקיע המון מאמצים, המון המון מאמץ, כדי את הקצת מצוות שהוא עושה, ואת איפה שהוא מתגבר על העבירות והוא לא עובר עליהם, אז הוא צריך להשקיע הרבה מאמץ. ואתה תבדוק את עצמך. תן לכם דוגמה מעצמי. אני יודע שיש אנשים שאני אומר להם, אתה רוצה לבוא למקווה? קרה לי כמה פעמים להביא חבר'ה למקווה. הם לא רגילים לזה, והם מתביישים, וכולם מסתכלים, הם לא רגילים, והם לא רוצים להיכנס למים, זה לא נקי כל כך, ואם הם באים למקווה, אתה רואה על הפנים שלהם, שכאילו הם עושים קרס ים סוף. ממש, הם מתאמצים להיכנס למים, אחרי זה הם רצים למקלחת, לשטוף את עצמם, כי הם נגלו שם. זאת אומרת, הם כשהם הולכים למקווה, אתה רואה, אתה לוקח מקווה, הוא יתאמץ. אני כל בוקר הולך למקווה. אני מבטיח לכם שאני לא משקיע בזה גרם של מאמץ. זה כמו שאני קם, שותה מים לכם בלי מאמץ. אני לא מעלה על דעתי לא ללכת, אבל שום מאמץ. אז תגידו, אז איפה אני אתאמץ? אז תתאמץ אולי לדבול יותר בכוונה, יותר בקדושה, תתאמץ. לא הולך. לפעמים אתה מדבר קצת לפני, קצת אחרי, ועוד אם אתה פוגש מישהו במים, קצת לשון הרע בתוך המים. ככה, שובל ותורץ, שובל ושורץ בידו, ככה. או אתה מתחיל לדבר על ההסכם גרעין איראני, ככה בתוך המקווה, כמה דקות. אתה באת הרי לתאר את עצמך. אתה אומר, אני הולך למקווה כל יום, הוא הולך למקווה פעם בשנה. אני יותר טוב ממנו. לא. כי הוא פעם בשנה שהוא הולך, והוא רואה שערה במים, והוא רוצה לברוח מהמקווה והוא טובל בכל זאת, הוא עשה מסירות נפש. אתה הולך כל בוקר כמו רובוט, בלי שום מעמד, בלי שום השקעה. אז הוא יותר טוב ממך. הוא יותר טוב ממך. הוא מתאמץ, אתה לא. זה הנקודה. אתם רוצים לספר לכם סיפור חסידי, לא יודע אם זה כך קשור לנושא שלומדים, אולי טיפה. אני אפילו אשמח לשמוע הערה ממכם, אם אתם חושבים שהסיפור הזה קצת תומך ברעיון. מספרים שהבעל שם טוב, לפני שהוא התגלה, הוא הולך מהעיירה לעיירה, כי ידוע לספר סיפורים, קרב יהודים. פעם הוא הגיע לעיירה, ששם העיריו, שהם מאוד קפדן, אז הוא היה מצווה לכל הבני הקהילה שלו, שהם כל בוקר חייבים בשמונה בבוקר כולם להיות נוכחים בבית הכנסת, מאותרים בתפילין, להיות מאותף בציצית, ידעו להתחיל את התפילה. כולנו כדאי לבוא, לא טוב להסתבך עם הרב. הרב הזה היה בא חצות בלילה, היה בא לבית כנסת, לומד גמרא כל הלילה. אחרי זה היה מתפלל, היה לומד קצת הלכות, משניות, היה הולך הביתה קצת, תואם משהו. היה לומד כל היום. היום לומד, מתפלל, אומר טילים, כל היום. יום אחד, הבעל שם טוב הגיע, ומה עשה? ישב על איזשהו אבן, בדיוק בשביל שמוליך לבית הכנסת. בינתיים הרב נמצא לבית הכנסת, והראשון מתחיל להגיע לציבור, להגיע לבוא להתפלל עם הרב. הרב, והוא פוגש, הבעל שם טוב רוצה אותו. היהודי הזה. הוא מתחיל לספר לו סיפורים, סיפורי חז"ל. היהודי הזה התחיל ליהנות. הוא נהנה, אבל שם לא מספר לו סיפורים יפים. אז הוא נשאר. הגיע השני, הוא ראה שהבעל שם, הוא הולך לשמוע מה מדברים. אז גם הוא נהנה. וככה כל מי שהגיע, במקום להמשיך לבית כנסת, הוא נעצר. והבעל שם מדבר איתם, בינתיים נהיה 8:10, 8:15, 8:30, והרב, מה, כולם השתגעו היום? הוא מאוד עצבני, התפלל לבד, ואז הוא קורא לשמה שלו, לך תבדוק לי מהר מה קרה שמה. אז הוא יוצא החוצה, והוא רואה שמה בשביל, יושב איזשהו אדם עובר ושב, עם בגדים ככה פשוטים, בלויים, שמספר להם סיפורים. הבעל שם, הרב אומר לשמה שלו, תביא אותו מיד, אני עוד אמן אותו לכך. הבעל שם טוב מגיע, הרב כמעט מתכונן לתת לו איזשהו זעקה. הבעל שם טוב אומר לו, כבוד הרב, לפני שתצעק עליי, אני רוצה לספר לך סיפור. רב עמום. הוא אפילו לא נותן לו לחשוב, מתחיל הבעל שם טוב. הוא אומר, פעם הייתה עיירה, היה שם רב שכל הלילה למד תורה, כל היום למד תורה, וכל יום אחרי לילה של לימוד ושל תפילה, בחצות היום, היה חוזר הביתה לטעום משהו. לנוח קימה, והיה חוזר למינכה. באותו עיירה, היה יהודי מסכן. בבוקר שהוא היה קם, הדבר הראשון שהוא היה, הוא היה תורח, חושב איך להשיג כמה גרושים, לקנות לילדים שלו לחם וחלב, שלא ימותו מרעב. אז הוא היה מתחוצץ בשוק על הבוקר, מנסה לקנות חפץ ולמכור אותו ולעשות רווחים. אחרי שהוא מרוויח 15-20 שקל, הלך למכולת, קונה את זה כיכר לחם, חלב, במקרה טוב מרגרינה, היה מביא זה לילדים שלו. וכבר נהיה כמעט חצות היום, ואז בלב נשבר, כולו שבור ורצוץ, היה הולך לבית כנסת. וכל יום, הבעל שם טוב אומר לרב, כשהוא היה מגיע, הרב היה יוצא. הם היו נפגשים, לא מדברים, היו מסתכלים אחד על השני. והרב היה שחושב לעצמו, איזה יהודי נמוך זה, איזה יהודי. לא מתבייש, כל יום ככה בא ב-12 להתפלל, הוא בכלל חושב שהשם מעוניין בתפילה שלו, בזוי, משוקץ, מגיל. ומה היה חושב היהודי הפשוט? היה בוכה בליבו, למה השם לא זיכה אותי שגם אני אלמד תורה? מתי השם ייתן לי קצת פרנסה? אני כל כך מקנה ברב הזה, הלוואי עליי שהייתי מתפלל, הלוואי, נמאס לי מהחיים הללו, השם עזור לי, גם אני רוצה להתפלל, גם אני רוצה ללמוד. והשם טוב ממשיך ואומר, שניהם הגיעו לגיל 120, עלו למעלה. הגיע היהודי הפשוט, אמרו לו, תשמע, אתה יודע, אין ברירה, אתה חייב ללכת לגיהנום. הוא אומר, בסדר, אני מבין, אני יודע, לא התפללתי בחיים שלי, אני יודע, סליחה, אני מקבל את הדין, תכניסו אותי לגיהנום כמה שאתם רוצים. ואז כמעט הכניסו אותו לגיהנום, מגיע איזה מיליץ יושר. הוא אומר, חכה, חכו, חכו, לא כזה מהר. אתם יודעים, היהודי הזה, לא אשמתו שהוא להתפלל. לא היה לו פרנסה, לא כלום. בואו תנסו לבדוק מה היה חושב בליבו כל יום שהוא היה פוגש את הרב. אז הוא אומר, בואו נראה. והם ראו שכל יום בלב היה בוכה. למה אני לא זוכה ללמוד תורה? למה אני לא זוכה להתפלל? אמר המליץ יושר, קחו את האירורים הללו, שהיו לו כל ימי חייו שהיה פוגש את הרב, ושימו את זה על המשקל יחד עם המצוות שהוא עשה. כששמו את זה על המשקל, זה מיד יחיע לכף זכות. הלך ואומר הבעל שם לרב, הוא הלך לגן עדן. אף לא בפלא. פתאום הגיע למעלה הרב. אמרו לרב, כבוד הרב, ברוך השם, סיימת את השס כמה פעמים, את השולחן ערוך, את הספרים, כמובן יש לך מקום יפה בגן עדן. ברוך הבא, כנס. לפני שהוא נכנס, מגיע איזה מהלך רע. הוא אומר, סליחה, 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 אל תמערו, אל תמערו, אל תמערו. אני רוצה בבקשה, בואו נבדוק ביחד מה היה הרב הזה חושב כל יום שהוא היה פוגש את היהודי הזה. אוקיי, בואו נבדוק. בזוי, משוקץ, מנובל, אתה לא שווה כלום, חבל שנבראת בכלל, אתה תולעת. בבקשה, קחו את האירורים הללו, שומו את זה לכף חובה, יחד עם העבירות שלו. כששמו את זה בעבירות שלו, זה יחיע לכף חובה ושמו את הרב בגיהנום. הבעל שם טוב גמר את הסיפור, קם והלך. והרב הבין טוב, 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 למה הבעל שם טוב מתכוון. מה יש פה? אדם עושה מצוות וזה, אבל הוא לא מתאמץ מזה. הוא אפילו נהנה מזה. השני היה בא, עייף ויגע, מבולבל, תרוד, והיה מתאמץ קצת להתפלל, קצת לעשות מצוות, היה מקנה בתלמידי חכמים. אז מה אנחנו רואים פה? שבסך הכל הוא עם המאמץ שלו והקצת שהוא עשה, הוא מלב נשבר, מתוך מאמץ, מתוך רצון להשתנות, הוא היה הרבה יותר שווה מהרב שעשה כל היום וכל היום, אבל בלי שום מאמץ, בלי שום הקרבה. זה היה קצת סיפור כזה יפה שתן לנו שהעיקר זה מי שיודע, הפסיכולוגים אפילו אומרים שמי שמשבח את הבן שלו על ציון טוב ונותן לו נזיפה על ציון רע, הוא הבא לא בסדר. למה? כי הילד צריך לדעת שהוא לא מקבל שבחים על ציון, הוא מקבל שבחים על מאמץ. אני, הבן שפעמים אומר לי, אבא, קיבלתי זה, קיבלתי זה. אני אומר, תקשיב לי, חמוד. אתה יכול לקבל 100 ואני לא יהנה מזה. אתה יכול לקבל 30 ואני יהנה מזה. למה? אני רוצה לראות שהתאמצת. אם התאמצת, בבילי 30 זה כמו 3,000. אני לא אכפת לי כמה קיבלת. גם הקדוש ברוך הוא לא אכפת לו. השם אלו ציונים. הציון הוא כמה התאמצת, כמה הקרבת. ישבת, התאמצת, רצית, אז ה-30 שלך שווה לי 3,000. סיפרתי לכם פעם שחילקתי בסוף סיום פרק, הייתי מורה, עשיתי מסיבת סיום פרק, וחילקתי תעודות הצטיינות. היה שם ילד שעשיתי איתו הכי משובח בכיתה, הוא קיבל את התעודה הכי יפה. היה ערב עם כל ההורים. אז למחרת אמא אחת התקשרה אליי, אמרה, סליחה כבוד רב, אני שואל, המורה, אני רוצה לשאול אותך שאלה. מה? אתה יודע שהבן שלי מקבל 100, 110, אני יודע שהשני לא מקבל בדיוק את הציונים הללו. מקבל 75, 80, מה קרה, עשית אותו מעל הבן שלי? אז אמרתי לי, תראה, תיפגעי, אני מאוד מעריך את הבן שלך. אבל אני לא נתתי אתמול תעודות על ציונים, אלא על הקרבה. את יודעת שהבן שלך פיקח מאוד. והוא תוך שנייה מבין את הגמרא. הוא לא מתאמץ. לא מתאמץ. השני, תדעי לך, כדי לקבל 80, אני יודע שהוא יורק דם בלילה. הוא בוכה, הוא יושב על הרשי, התוספות עם מורים פרטיים, הוא מתקשר. אז בשבילי, הוא המלך של הכיתה. היא לא הקיבלה את זה, בסדר. אמרתי לה, אז אני המחנך. זה הערכים שלי, ככה אני רוצה לחנך את הילדים שלי. את תעשי מה שאת רוצה. אז זה מה שהאדמו"ר הזקן פה שואל. אלא שכל אלו וכיוצא בהן הם מעוונות שאדם דש בעקביו, וגם נעשו כאתר מחמת שעבר בשנה. ואתה הרבה פעמים אתה עושה עבירות ככה עוד, כי אתה התרגלת. אבל באמת, שימו לב מה רבי אומר. אם הוא יודע ספר, הוא מחזק, הוא מחזיק בתורת השם, וקרבת אלוקים יחפוץ, גדול עוונו מנסו ואשמתו, גדלה בכפלי כפליים, במה שאינו נלחם ומתגבר על יצרו. אומר ככה, היהודי השני שהוא לא לומד כל כך הרבה וזה, אז זה שהוא חוטא פה ושם, אז אתה אומר למה הוא חטא? כי הוא לא נלחם. בסדר. אבל אתה, כשאתה עושה עבירה ואתה יהודי תמיד חכם, אתה יודע ניגלה, אתה יודע חסידות, אתה יודע את האמת, ובכל זאת אתה עושה דברים לא טובים, אז אתה הרבה יותר אשם ממנו. אתה הרבה יותר גם ממנו, הרבה יותר נחות ממנו. הוא לא יודע, הוא מסכן. אתה יודע את האמת, ולמרות שאתה יודע את האמת, אתה עושה הפוך מהאמת. אז מי יותר גרוע פה? אתה יותר גרוע ממנו. אבל פה הוא אומר, אם אתה מחזיק בתורת השם ואתה יודע את האמת, אז אם יש לו, אבל יש לו גם את התורה להתגבר, אז הוא צריך יותר להתגבר. אז אם אלה פה המטרה של האדמו"ר הזקן היא, נסיים את זה בעזרת השם שבוע הבא, שאף פעם אדם לא יהיה לו רגש של זיות רצון, של התנסות, שהוא מרגיש שהוא יותר טוב מכולם, מי ידמה לו, מי ישווה לו, השני בכלל לא שווה לו. סיפרתי לכם פעם, זה סיפור, זה בדיחה ולא בדיחה. היה פעם הרב ראובן דונין, התוועד באיזשהו בית כנסת בשבת, שהייתי שם. אז הוא אומר לי, תגיד לי מיכאל, בבוקר, נכון שהיית במקווה מאוד מוקדם? עכשיו המקווה היה מתחת לבית חב"ד. זה של הבית חב"ד כאילו. אמרתי לו, נכון. הוא אומר, תגיד לי, זה נכון שהיית במקווה, אתה הגעת הראשון? אתה פתחת את המקווה. אמרתי לו, אני חושב שכן. הוא אומר לי, נכון שהרצפה הייתה יבשה? אמרתי לו, כן, נכון. מה הרגשת באותו רגע? אז לא ידעתי מה הוא רוצה. הרגשת, אני הראשון במקווה, אה? אני הראשון במקווה. כולם ישנים, אני הראשון.
אני הצדיק של המניין. הוא אומר, אני לא מבין אותך. אתה באת למקווה להתבטל, לתאר את עצמך, כי יצאת עם הרגשה של גאווה, של ישות. אז מה עשית בזה? אתה תובל כדי להתבטל ויצאת משם מנופח כמו בלון? אז מה היה שווה כל הדבילה הזו? אתה מבין? ויש בזה הרבה הרבה מוסר השכל. אתה יודע את האמת, אז למה אתה עושה הפך האמת? השני שלא יודע את האמת, אז נו, הוא לא יודע. אז עם אלה, תמיד אדם צריך להרגיש עם פחות ישות, פחות התנסות. ולמה זה חשוב? זה מחזיר אותנו לפרק חפתת. שאדם קם בבוקר עם טמטום הלב, והרבה פעמים הטמטום הלב נובע מזה שאדם חש את הישות שלו, חש את המציאות שלו, ואז כלי מלא אינו מחזיק, ובגלל שהוא חש את המציאות ואת הישות שלו, של עצמו, אז הלב שלו לא כלי לאור של השכל. ובכן, אדם צריך כל הזמן בביטול, בענווה, לא להרגיש את עצמו, לא להרגיש את הישות ואת המציאות של עצמו. כי ההרגשה הזו שאדם חש את עצמו, זה מונע ממנו שהאור האלוקי שיש בשכל יאיר בלב. ובכן אותו דבר, אם אתה מסתכל על כולם ואתה אומר, אני יותר טוב מכולם, התחושה הזו שאתה חושב שהשני פחות ממך, זה עושה אותך יש. וברגע שזה עושה אותך יש, זה מונע ממך, כלי מלא אינו מחזיק, שהאור של הקדושה שיש לך במוח, שאתה מתבונן בגדולת השם, יאיר הלב שלך מלא. אז אין לו מקום לקדוש ברוך. ובעזרת השם נמשיך שבוע הבא.
השיעור באדיבות, אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.